שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר זוהר לעם, כרך י"ב, קטעים נבהרים, בעמוד 276, בפרק עליות וירידות בדרך. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kab.co.il, שם תוכלו לשאול שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. זוהר לעם, כרך י"ב, קטעים נבהרים, עמוד 276, עליות וירידות בדרך.
נו. משתדלים להיות יחד, לרצות דבר אחד, כאיש אחד בלב אחד, במחשבה אחת. אם אנחנו חושבים נכון, אז ודאי שאנחנו מיוחדים. בבקשה.
התגברות על כוחות הפירוד. מטרם שזוכים להפוך הרצון לקבל שבנו, על ידי תורה ומצוות, לקבלה על מנת להשפיע, נמצאים מנעולים חזקים על אותם השערים להשם. כי אז יש להם תפקיד הפוך, להרחיק אותנו מהשם. על כן נקראים כוחות הפירוד מנעולים, כי סותמים את שערי ההתקרבות ומרחיקים אותנו מהשם. אבל אם אנו מתגברים עליהם, שלא ישפיעו עלינו לצנן אהבתו מליבנו, הנה אז נהפכים המנעולים ונעשים פתחים, והחושך נהפך לאור והמר למתוק, משום שעל כל המנעולים מקבלים אנו מדרגה מיוחדת בהשגחתו, והם נעשים לפתחים למדרגות של השגה בהשם. ואלו המדרגות שאנו מקבלים על הפתחים נעשו להיכלות החוכמה.
רואים אנחנו מכאן שכל החסרונות חייבים להתגלות במלואם, בכל העומק ומרירות, כי אחרת הם לא יוכלו להפוך לפתחים, למקום איפה שמתגלה הבורא תכונת ההשפעה. כן? לכן שלב אחר שלב בכל מדרגה ומדרגה יש גילוי החסרונות החדשים שהיחס אליהם צריך להיות פשוט, שהם אותם החסרונות שאסור לנו מהם לברוח, אלה לעבוד עליהם כדי להפוך אותם לפתקים. זה דווקא שבתוך אותם המקומות איפה שאני מרגיש קושי לחיבור, קושי לנתינה, לכוונות, לפעולות, באותם המקומות דווקא אני צריך להשתדל לעשות משהו. העשייה צריכה להיות כזאת שאני ירגיש שאני לא יכול לעשות שום דבר, כן? אלא רק לצעוק הצילו. ואם אני לא צועק הצילו, סימן שאני לא עשיתי מספיק הגיעה. ברור? לא. כי אם נתתי מספיק הגיעה, אני רואה שאני לא מסוגל לעשות ממנעולים פתחים. לא מסוגל. אבל אני מגלה שאני לא מסוגל. ואז אני מגלה מה צריך להיות כאן. היפוך בתכונות הפנימיות שלי. וזה יכול לעשות רק כוח עליון. והוא יכול להיות רק בקשר בין כולם, ששם הוא מופיע, ואז אני צריך לעבוד על הקשר הנכון עם כולם, ואז אותו כוח שנמצא שם, הוא ישפיע עליי ויעשה לי את ההיפוך. לכן, מה כתוב? התגברות על כוחות הפירות. זאת ההתגברות. להמשיך אותם עד שאנחנו מחייבים את האור העליון, שעשה את ההיפוך מהמנעולים לפתחים. בסדר? יופי. מה?
רב, יש לנו את השאלה, לפני שאנחנו מכינים את עצמנו לשיעור, זה איך לרצות יחד ולא כל אחד, ולא כל אחד לחוד.
נו.
ואתה גם כן כל פעם מכוון אותנו, אמרת עכשיו לרצות דבר אחד, ולהיות במחשבה אחת.
נו.
יש איזשהו יתרון בזה שאנחנו נחליט מראש, או שזה צריך לקרות בצורה טבעית, על מחשבה אחת, על רצון אחד, על כוונה אחת?
אני לא תופס. אתם צריכים להיות כל הזמן בזה. כל רגע ורגע. עם המחשבה הזאת אתם צריכים לשבת ולקרוא ולשאול ולענות ולדון. הכל במחשבה הזאת. שתוצאה מעיסוק בזוהר, אני לא אומר קריאה, אלא עיסוק. כן? כי זוהר זה אתה נכנס כמו לאיזה מכונת כביסה. כן? אז בזה שאתה הולך עכשיו לעסוק עם הזוהר, אתה רוצה שהכוח שיש בתוך הספר, ספר זה גילוי, כן? ספר סופר סיפור, זה גילוי. אז שהגילוי הזה הוא השפיע עלינו. ספר זה תכונת זרמפין. זה... למדנו את זה, שזה כמו אות וף, כן? כמו ספר תורה. כן.
גם שעשינו את ההכנה עכשיו ברבע שעה לפני השיעור, אנחנו, כאילו יש מצב כזה שלא מרגישים שיש אחיזה בזה, מה זה נקרא להיות יחד? מה זה ללמוד יחד?
אז אני שמח שמתגלה לי שאין לי אחיזה. למה אתם רוצים להרגיש את עצמכם מוצלחים? למה אתם חושבים להרגיש שאני מוצלח, זה הרגשה טובה? זה צריכים להבין שזה האגו שלך דורש כך להרגיש. אבל באמת לאמת, להתקדמות, למטרת הבריאה, זה הרגשה הכי גרועה שיכולה להיות. טוב, אני מבין. אני מרגיש, אני נמצא בין החברים, איזה יופי, קבוצה, שיעור, בלה 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 מדבר הרף, אני יושב שומע, זה, אני לא חושב שזה טוב. סך הכל אין חיסרון.
אז אם הגענו לתסכול מזה שלא מצליחים.
יחד עם מה שאני עכשיו אמרתי, חייב להיות תסכול. שני קצוות. הלאה.
עלייה נחשבת ליום מיוחד. מטרם גמר התיקון, מטרם שהכשרנו את כלי הקבלה שלנו, לקבל רק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרנו, ולא לטובת עצמנו, נקראת המלכות בשם עץ הדעת טוב ורע. כי המלכות היא הנהגת העולם לפי מעשה בני אדם. וכיוון שאין אנו מוכשרים לקבל כל העונג והטוב שהשב השם בעדנו במחשבת הבריאה, על כן מוכרחים לקבל הנהגת טוב ורע מהמלכות, שההנהגה זו מכשירה אותנו סוף כל סוף לתקן כלי הקבלה שלנו על מנת להשפיע. ולזכות לעונג ולטוב שהשב בעדנו. כי הרגשתנו טוב ורע מסבבת גם כן שכר ועונש. כי הרגשת הרע גורמת פירוד מאמונת השם. ונמצא שאם האדם מתאמץ בעת הרגשתו הרעה שלא לפגום אמונתו מחמת זה, ויוכל לשמור התורה והמצוות בשלמות, הרי הוא מקבל שכר. ואם חלילה אינו עומד בניסיון, הוא מקבל פירוד, הוא מתמלא בהרהורים רעים. ונודע כי על הרהורים אלו לומדים, שהקדוש ברוך הוא מעניש עליהם כמו על מעשה. שעל זה כתוב, למען תפוס את בית ישראל בליבם. גם נודע שצדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. אכן, זה רק בתוהה על הראשונות. אמנם, לפעמים מתגברים ההרהורים על האדם עד שתוהה על ריבוי המעשים טובים שעשה, ואומר, מה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבקות? כי אז נעשה רשע גמור, שהרי הוא תוהה על הראשונות, והוא מאבד כל המעשים טובים שעשה בהרהור רע זה. כמו שכתוב, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. ועם כל זה, מועילה תשובה. אבל אז נחשב כמתחיל לעבוד השם מחדש, כקטן שנולד, שכל צדקתו מימים שעברו חלפה ואינה. והנה...
אבל הכלים נשארים, זאת אומרת, יש בכל זאת רווח, שום דבר לא נעלם. אמת, זה לא כמו שכאן הוא אומר, כי שנשמע שכאילו הלך וזהו, כן? שצדקת לא יעזור לו ביום פשעו, כן? שזה הולך ונעלם. אלה הכלים שעכשיו הוא מצטייר בהם ועובד בהם, הם כבר אחרי בכל זאת סיבוב הקודם שעשה.
והנה, הנהגת טוב ורע גורמת לנו הרבה פעמים עליות וירידות, כל אחד לפי מה שהוא. ותדע שכל עלייה נחשבת משום זה ליום בפני עצמו. כי מסיבת הירידה הגדולה שהייתה לו בינתיים, בהיותו תוהה על הראשונות, נמצא בעת עלייה כקטן שנולד. הרי שבכל עלייה הוא כמתחיל מחדש לעבוד את השם. ועל כן נחשבת כל עלייה ליום מיוחד. ועל דרך זה, כל ירידה נחשבת ללילה מיוחד. כמו שכתוב, יום ליום יביע עומר. יום קדוש מאלו הימים העליונים של המלך. כלומר, בכל עלייה שהייתה לאדם, שידבק אז בימים העליונים של הקדוש ברוך הוא, משבחים את החברים ואומרים כל אחד לחברו אותו הדבר שאמר. כי על ידי הזיווג הגדול שבגמר התיקון, יזכו לתשובה מאהבה, כי יגמרו תיקון כלי הקבלה, שיהיו רק על מנת להשפיע נחת רוח להשם. ויתגלה לנו בזיווג הזה כל הטוב והעונג הגדול של מחשבת הבריאה. ואז נראה בעליל כי כל אלו העונשים שהיו בימי הירידה, עד שבאנו להירורים לתהות על הראשונות, הם היו המתהרים אותנו, וגורמים ישרים לכל העושר והטוב שהגיע לנו בעת גמר התיקון. כילולי אותם העונשים הנוראים, לא באנו לעולם לעונג ולטוב הזה. ואז הזדונות האלו נמצאים נהפכים לזכויות ממש. ויום ליום יביע עומר, שכל עלייה שמטרם גמר התיקון, היא יום אחד מאלו הימים העליונים של המלך, המשבחים את החברים. ונמצא עתה, שהוא חוזר ומתגלה בכל הדרת שלמותו השייכת לאותו יום, ומשבח חברים המחזיקים את התורה עם אותו דבר שאמר כל אחד לחברים, שהוא שב עבוד אלוקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו, שהביאם אז לעונשים גדולים, כי עתה נהפכו לזכויות, שהרי כל שלמותו ואושרו של אותו יום לא היו יכולים להתגלות עתה באותו פאר והדר לולא העונשים ההם. ועל כן נחשבו דוברי המילים ההן ליראי השם ולחושבי שמו כמו מעשים טובים אמיתיים. ועל כן נאמר גם עליהם, והמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ונאמר, יום ליום יביע אותו עומר ומשבח אותו. כי כל הלילות האלו, שהם הירידות, הייסורים והעונשים, שהפסיקו דבקות השם עד שנעשו ימים מרובים בזה אחר זה, הנה אתה, אחר שגם הלילות והחושך שבינתיים נעשו גם הם לזכויות ולמעשים טובים, ולילה כיום יאיר והשכה כאורה, שוב אין הפסקות בינתיים, ונמצאים מתחברים כל 6,000 שנה ליום אחד גדול בלבד. ונמצאים כל הזיווגים שיצאו בזה אחר זה, וגילו עליות ומדרגות נפרדות כל אחת מהברתה, התקבצו עתה לקומת זיווג אחד גבוה ונישא, המאיר מסוף העולם עד סופו. וכתוב, יום ליום יביע עומר, כי המילה שהפסיקה בין יום ליום נעשית עתה לשבח גדול, ומשבח אותו כי נעשה לזכות. ועל כן נעשו כולם יום אחד להשם.
ברור. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל המצבים, כל הירידות, כישלונות, בעיות, הכל זה הופך להיות לכלים ההכרחיים לגמר התיקון. זה שאנחנו מתייחסים אליהם כך או כך או כך, זה עניין של זירוז הזמן. אבל מצבים אנחנו חייבים לעבור אותם בכל מקרה כמו שעוברים. לא שבזה אנחנו צריכים לרפות ידיים, כי דווקא אנחנו עושים נחת רוח בזה שאנחנו מתעלים מעל המצבים הללו ורוצים לזרז אותם. אבל אנחנו צריכים לקבל אותם כבאים בצורה הנכונה וכל הירידות הם בסופו של דבר הופכות להיות לעליות והעליות מתקבצות להיות יום אחד להשם. כן, טרנס.
רב, les kabbalistes disent que le livre du Zohar c'est le livre le plus puissant qui existe dans le monde.
מקובלים אומרים שספר הזוהר זה הספר הכי עוצמתי שקיים בעולם.
Je pensais que quand on lit le livre comme ça, on peut changer la destinée du monde, changer le futur du monde.
ואני חשבתי שבזמן שאנחנו קוראים כזה ספר, אנחנו יכולים לשנות את החזון של העולם, את עתיד העולם.
נו, אז מה שחשב? בסדר, חשב. זה באמת נכון. רק אתה חשבת שבזמן שאתה קורא סתם. כן? אז קריאת הספר זה נקרא גילוי. קריאה זה גילוי. אם אתה תקרא ספר ובזה אתה מגלה כוחות, אז אתה בזה באמת משנה את העולם.
Où est ce tsunami spirituel qui arrive quand on lit le Zohar? Parce que pour l'instant, j'ai pas encore vu ça.
איפה הצונאמי הרוחני הזה שמגיע בזמן שאנחנו קוראים את הזוהר, כי אני לא רואה את זה מגיע.
יש לך בריזה קלה, איזה צונאמי. איזה צונאמי אתה מעלה כאן, אתה רוצה להיות כמו... אם הכדור הארץ בבפנים מתפוצץ, אז יש צונאמי בים. נכון, אבל בינתיים שום דבר לא מתפוצץ. אתה לא מזמין את הצונאמי, מה אתה רוצה שיהיה? אתה לא מזמין. אתה רוצה שיבוא גל חזק של מים, גבורות, חסדים וגבורות, כן, וישטוף את הכל לכדור הארץ, כן? כן, שכמו שהייתה במלזיה שם לפני 4 שנים זה היה, כן, או משהו, כן? שככה יבוא על כל העולם, כן? ישטוף את כולם. אבל בשביל זה צריכים רצון גדול, שכולם יתוקנו, שאתה רוצה לראות אותם מתוקנים, שבשביל זה אתה קורא ומשקיע את עצמך, שאתה רוצה לראות את העולם כולו ככלי לגילוי הבורא, כדי לעשות נחת רוח, שבזה כל הנבראים הם נעשים כלפי הבורא, כמו הוא כלפיהם, פנים בפנים, מגיעים לזיווג הגדול, שזה נקרא גמר התיקון, נרד חי. נו, אז אתה צריך לעבוד לקראת זה, שיהיה רצון לכולם ככה.
Donc qu'est-ce qu'on doit faire alors pour de, je veux pas que c'est comme si je sais pas il y a une routine du lire de lire le Zohar alors que c'est quelque chose de très spécial on dit.
אז מה צריך לעשות? כי כאילו יוצא שיש איזשהו מחזוריות כזאת שאנחנו קוראים את הזוהר כל פעם.
אין מחזוריות. אתה לא יכול, אה?
שגרה.
alors que c'est quelque chose de spécial.
בזמן שזה משהו מיוחד.
אנחנו צריכים, אני לא מבין אתכם. אני מבין שכל יום הוא נעשה כאילו אותו דבר, כך נראה לך. וכמו שאתמול גם היום והיום, ככה זה כמו שיהיה מחר, אבל זה לא נכון. אין לך כאף רגע שאין לה בירורים חדשים. רק אתה לא מרגיש את זה. וכל יום שאתה הגעת אתמול, היית אתמול בבוקר, אתמול בערב, היום בבוקר, נראה לך ששום דבר לא משתנה. זה תהליך המצטבר. המצטבר. ומההצטברות הזאת אחר כך בא גילוי מצב החדש. אתה רוצה לזרז את זה, אתה יכול לזרז את זה רק בכוונה. תתחבר יותר עם כולם, בכוונה אחת, אתה תראה עד כמה שאתה מקפיץ את את קצב השינוי. הטענות שלך הן נכונות, אבל אחרי הטענות שאני אומר לך עצות, אתה לא כל כך מממש אותם. תראה מה שכתוב. שמעון מן השוק.
שמעון מן השוק. בכתוב, ויאמר אלוקים נעשה אדם, יש סוד שאינו נגלה אלא ליראיו. פתח אותו זקן הזקנים ואמר, שמעון שמעון, מי הוא שאמר נעשה אדם? וכתוב בו, ויאמר אלוקים, מי הוא כאן השם אלוקים הזה? וכמו ששמע רבי שמעון שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, ועתיק יומין יושב. הרי עתה השעה לפתוח בסוד הזה, כי כאן יש סוד שלא ניתנה רשות לגלות אותו, ועתה משמע שניתנה הרשות לגלות.
איזה זה מצב מיוחד שניתנה רשות לגלות את הסוד?
כי נודע שהסודות שנגלו לחכמי הזוהר היו על ידי השגות האורות של המדרגות העליונות בדרך השראה, ויש בהם פנים ואחוריים, שפירושם העלם וגילוי. ולפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן, מידת גודלה של בחינת האחוריים שלה.
אנחנו לא מספיק מחוברים, חבר'ה. זוהר אסור לקרוא ככה. זה ממש צריכה להיות נטייה, קודם כל ליחד, ואחר כך לקריאה.
והשראת האחוריים היא קריאה והזמנה להשראת הפנים. ולכן היו יודעים ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו את מידת הגילוי העתידים להשיג.
זאת אומרת, לפי מידת האחוריים, כבר מדברים על הפנים. והאחוריים הם מאוד מאוד קשים, מאוד לא נעימים.
כמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון. כלומר, שהשראת האחוריים שהיא קריאה, הייתה חזקה כל כך, עד שעבדו לו כל המדרגות, ונעשה לאדם פשוט, לשמעון מן השוק, והכיר בזה שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים מאוד נעלה. לפיכך, תכף אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, ועתיק יומין יושב, שאין מדרגה גבוהה ממנו.
נו, צריכים להיות רבי שמעון, כדי בזמן שמאירים כאלו אחוריים אור שחור, להגיד שאני נמצא לפני הגילוי. אבל יש ממה לקחת דוגמה. בסדר? כן. רק מהר מאוד.
רב, כל פעם שאני קורא את המאמר הזה אני מקבל פחד. מה נשאר מרבי שמעון כשהוא הופך לשמעון? מה נשאר ממנו?
אתה רואה שנשארה בו יכולת להקל את המצב ולהגיד שהירידה הזאת היא כל כך גדולה, היא כל כך עמוקה, שאין יותר תחתונה ממנו, הוא לא מפרש מה זה אין יותר תחתונה ממנו, מבחינה איכותית, שבטוח שמעל זה מה שאני הולך לקבל, זה יהיה הקדוש ברוך הוא פנים ופנים.
רב, כשהוא אומר זקן הזקנים, אז הוא מתכוון, כשזקן הזקנים אומר את זה על שמעון, הוא מתכוון שרבי שמעון שואל, אומר על שמעון?
כן, זה שני מדרגות, שני מצבים. כל פעם אדם אומר על המצב הסמוך לו.
זאת אומרת שכשהוא במצב של שמעון, הוא יכול להיות בהבחנה של זקן הזקנים עדיין? הוא יכול להסתכל על עצמו באותו?
כן, יכול.
הוא כן יכול?
כן.
זה נשאר בו עדיין ההתבוננות הזאת?
כן. ותמיד שתדע שאתה מסתכל על העולם, אתה מסתכל לא על העולם, אלא על עצמך, איך הבטן שלך, איך העולם הוא העולם הפנימי שלך, שאני אומר אתמול, שלשום, מחר, עכשיו, בעוד רגע, אני בעצם מסתכל על אותו אדם אני, בכל מיני מצבים. אין לי שום דבר חוץ מזה מה לראות. אין לי. העולם, אנשים, הכל זה אני בפנים, וכל פעם אני רואה רק את עצמי בכל מיני צורות שונות, וצריך אז לשוות ביניהם ולדבר. זאת אומרת, אני סך הכל מביט על השינויים שלי. זה נקרא שאני חי. לכן כתוב, אדם בתוך עצמו הוא חי. תעס.
נעבור לחלק הבא של השיעור.